אז אנחנו נמצאים בראש חודש כסלו, ושיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך. וכתוב במזמור תהילים שאנחנו אומרים כל יום בתפילת שחרית, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית זה ראשי תיבות שמחה. כי כמובן כל העניין של חנוכה, שבעזרת השם נשתדל ללמוד על זה בשבועות הבאים לפני חנוכה, כל העניין של חנוכה זה עניין של תודה והודאה. ותודה והודאה היא באה מתוך שמחה. אז לכן נלמד היום שתי תורות קצרות של רבי נחמן שמדברות על השמחה. אנחנו נתחיל בתורה כ"ד וליקוטי מוהר"ן תניאנה, וליקוטי מוהר"ן חלק שני, זה בעמוד כ"ב בסוף הספר, בחלק השני. וכאן בתורה הזאת אומר רבי נחמן את המשפט המפורסם שהודפס במיליון מדבקות והלחינו אותו בעשרות לחנים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. ואומר רבי נחמן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר, להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו. וכל החולעת הבאים על האדם כולם באים רק מקלקול לשמחה. כי יש עשרה מיני נגינה שהם בחינת שמחה, כמו שכתוב בתהילים, עלי עשור וכולו, כי שמחתני השם בפועלך. שם בפסוק מתוארים עשרה מיני נגינה, עלי עשור ועלי נבל וכולו וכולו. אז עלי עשרה מיני נגינה, שמחתני השם בפועלך. ואלו יוד מיני נגינה באים בתוך עשרה מיני דפיקין, והם מכהים אותם. דפיקין, הכוונה עשרה מיני דופק שיש בגוף האדם. רבי נחמן בכמה תורות שלו וגם בתורה הזאת מתייחס למידע רפואי שהיה בזמנו, כמובן של ספר קדום שנקרא מעשה טוביה, שכתב אותו טוביה הרופא, שהיה חכם גדול וגם כתב ספר שלם, אולי ספר הרפואה הראשון שנכתב בעברית, עוד דומני זה היה 100 או 200 שנה עוד לפני זמן רבי נחמן. ושם מתוארים עשרה מיני דופק שיש בגוף האדם, והיו אז רופאים טבעיים כאלה שהם ידעו על ידי בדיקת הדופק בכל מיני אזורים בגוף, הם היו יודעים לאבחן את המצב הבריאותי של הגוף.
יש גם היום.
מה?
יש גם היום רופאים.
יכול להיות.
לא כמו רפלקסולוגיה.
אם כן, אומר רבי נחמן, יש עשרה מיני נגינה, ואלו עשרה מיני נגינה באים בתוך עשרה מיני דפיקין, והם מחיין אותם. כלומר, עשרה מיני נגינה שמביאים שמחה, הם מחיים את הדפקים שיש בגוף. ועל כן, כשיש קלקול ופגם בשמחה, שהיא בחינת עשרה מיני נגינה, על ידי זה באים חולעת מן היוד מיני דפיקין, שנתקלקלין על ידי קלקול היוד מיני נגינה שהם השמחה כנעל. כי כל מיני חולעת כלולים ביוד מיני דפיקין, וכן כל מיני ניגונים כלולים ביוד מיני נגינה. וכפי קלקול השמחה והניגון, כן בא חולעת כנעל. וגם חכמי רופאים העריכו בזה שכל החולעת על ידי מרה שחורה ועצבות, והשמחה היא רפואה גדולה. אם כן, בתורה הזאת רבי נחמן אומר מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. למה? כדי להיות בריא. כי קלקול השמחה גורם לכל מיני סוגים של מחלות, והשמחה היא רפואה גדולה. אומר רבי נחמן, מה שאנחנו קוראים היום יחסי גוף נפש. הוא אומר, המצב הגופני שלך תלוי במצב השמחה שלך. או כפי שאנחנו יודעים היום במושגים של הרפואה של היום, שאני לא מומחה גדול בזה, אבל עד כדי כך אני יודע, שא' יודעים שהמצב הנפשי של החולה משפיע על מצבו הבריאותי, ועל ידי מצבים קיצוניים של כניסה לעצבות ומרה שחורה, או כתוצאה מאיזה כובד או לחץ קשה מאוד שיש על הנפש, זה ממש יכול לגרום מחלות חמורות ביותר. ורבי נחמן כותב פה, גם חכמי הרופאים העריכו בזה, הוא כמובן מתכוון לרופאים שהיו בזמנו, לפני כ-200-300 שנה, אבל בימינו זה עוד הפך להיות הרבה יותר רשמי ומסודר, על ידי כל המושג של ליצנות רפואית. שזה התחיל בתור איזה מין משהו מהצד כזה, והיום זה כבר מקצוע רשמי שלומדים אותו במכללות, אפילו בצבא יש תפקיד הזה, ליצן רפואי צבאי. ואני זוכר תקופה של כל האוטובוסים היו... היה לאוטובוסים מודעות כאלה, בוא להיות ליצן רפואי. מישהו השקיע הרבה כסף במודעות האלה, כי יש מחסור בליצנים רפואיים. מה העניין של הליצן הרפואי? שהם אומרים שכאשר יש אדם שהוא חולה, ואתה בא ומצחיק אותו ומשמח אותו, מופרשים במוח החומר, נראה לי קוראים לו דופמין, חומר שמזרז החלמה של הגוף. אז אם כן, היחס גוף נפש במובן הזה הוא שייך גם ברפואה קונבנציונלית, לא רק ברפואה אלטרנטיבית, שהמצב של המצב רוח של האדם עצוב או שמח משפיע על הבריאות שלו. אם הוא עצוב זה יכול להביא לו מחלות חס ושלום, ואם הוא שמח זה יכול לרפא אותו מהמחלות, כי השמחה היא רפואה גדולה.
אז היוד מיני נגינה מקבילים בעצם ל...
כמו שהוא אמר, שהקלקול, השמחה והניגון שיש בעשרה מיני נגינה גורם קלקול בעשרה מיני דופק, משבית את הפעולה התקינה של הגוף. אומר רבי נחמן, ולעתיד תתגדל השמחה מאוד. ועל כן אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא. זה כתוב בתלמוד ירושלמי במדרש. הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא אמור להיות ראש המחול לצדיקים. דהיינו שיעשה מחול לצדיקים. יהיה ריקוד נפלא ביותר שיהיה לעתיד לבוא, שכל הצדיקים ירקדו והקדוש ברוך הוא יהיה ראש המחול הזה. והוא יתברך יהיה ראש חולה, זה הכוונה, חולה. אבל אומר רבי נחמן, זה גם ראש חולה, כי שכינה למעלה מרשותיו של חולה, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה במסכת נדרים, שאדם חולה, השכינה נמצאת למרשותיו. שנאמר, השם יסעדנו על ערש דווי. זה חז"ל הביאו את הפסוק הזה כראיה. השם יסעדנו על ערש דווי, כאשר אדם חולה ושוכב על מיטתו, השם יסעדנו, השם נמצא איתו, השכינה נמצאת איתו. כי אין לחולה שום חיות, רק השכינה מחיה אותו. כן? אז אם כן, אומר רבי נחמן, מחול זה קשור בלשון מחלה. כן? המחול מרפא את המחלה. זה העומק העניין. ולעתיד על ידי השמחה, שהוא התחיל את הקטע הזה ואמר, ולעתיד תתגדל השמחה מאוד, נכון? כי מתואר שלעתיד לבוא יהיה ריקוד ענק של כל הצדיקים והקדוש ברוך הוא בראשם. זאת אומרת, זה יהיה איזו התגלות של שמחה שאנחנו כאן בעולם הזה לא מכירים אותה בכלל. ואז יהיה השם יתברך ראש חולה, דהיינו ראש המחול. כי השמחה היא בחינת תיקון החולה. ובשביל זה נקראים השמחה והריקודין חולה, מחול, כנל. כי הם תיקון החולאת. אם כן, אומר רבי נחמן, המחול והמחלה הם קשורים אחד בשני. המחול מרפא את המחלה. הריקוד מרפא את המחלה.
לא צריך ליצן רפואי, צריך לעשות ריקודים בבתי חולים.
כן, יכולים לעשות. אבל יש פה עניין חשוב, שהעניין של הריקוד זה ממש עצה של רבי נחמן, שעד היום הזה חסידי ברסלב מקפידים עליו מאוד מאוד. רבי נתן גם דיבר מזה, ורבי נחמן דיבר מריקודים הרבה מאוד בספרים שלו, בשיחות שלו. יש מנהג אצל חסידי ברסלב שאחרי כל תפילה, שחרית, מנחה וערבית בבית כנסת, בסוף התפילה רוקדים קבוע, לא משנה באיזה יום ולמה, ופשוט מנהג קבוע שרוקדים. במובא יש ספר ידוע, יומן גטו ורשה, של אחד, נדמה לי תראו לו זיידמן, שהוא כתב את הספר הזה בזמן השואה בגטו ורשה, ויש לו קטע מאוד מפורסם שהוא כותב שם, הלכתי לבית הכנסת של חסידי ברסלב, שם בגטו ורשה, בזמן הקשה והנורא הזה. ואז הוא כותב, על הקיר יש כרזה גדולה, אין שום ייאוש בעולם כלל, ואחרי התפילה רוקדים. הוא כאילו כותב את זה בתור...
קוריון.
בתוך הגטו, במצבים נוראים. כל מי שהיה בבית כנסת הזה לא נשאר בחיים, כן? כולם בסוף נלקחו ברכבות למחנות וכולו וכולו. אומר, על הקיר כתוב, אין שום ייאוש בעולם כלל, והם רוקדים אחרי התפילה. זה הכוח. זה לא שבבית כנסת הזה היו צדיקים יותר ממקום אחר. זה הכוח של התורה של רבי נחמן, שאנשים רגילים לגמרי, בתנאים מאוד מאוד קשים, יכולים להמשיך להתחזק בשמחה, בתקווה, וכמובן בריקודים. רבי נתן כותב מכתב לבן שלו, יש מכתב, ספר שלם, שנקרא עלים לתרופה, שזה מכתבים שרבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, כתב לבן שלו במשך כמה שנים. ונשמרו המכתבים, וזה אחד הספרים העיקריים בחסידות ברסלב, כי זה התורה שבעל פה של ברסלב. כי זה פה אבא כותב לבן שלו, הוא לא כותב לו דרשות, הוא לא כותב לו, הוא לא נותן לו שיעורים, הוא מחזק אותו. הבן שלו עבר חיים לא פשוטים, בפרנסה, בנישואין, ילדים שלו נפטרו לו עלינו, היה עבר חיים. אז האבא מחזק את הבן. ויש כאלה מאות מכתבים בספר הזה, מאות, אולי 400 מכתבים או משהו כזה. והוא חוזר לו עוד פעם ועוד פעם, העיקר רק להיות בשמחה, העיקר רק להיות בשמחה. הוא כותב לו ביידיש, העיקר זה חפ והופ. חפ כותבים ח' א' פ', הופ כותבים ביידיש ה' א' פ'. לא עם ו', עם א', הופ, אם זה א' ביידיש, זה כמו או באנגלית. זה קוראים לו חפ והפ. כל פעם הוא חוזר על זה. ואנחנו התקרבנו לברסלב, לא יודעים יידיש, אז לא היה ספרים כמו היום עם תרגומים למטה וזה, לא הבנו מה זה, מה זה חפ, מה זה הופ. ואז הלכתי לרב לוי יצחק בנדר, אמרתי לו, סליחה הרב, מה זה הכוונה? הוא אומר לי, חפ, אתה יודע מה זה? אמרתי לו, לא, הוא אומר לי, חפ, חפ זה לחטוף, ואז נזכרתי, יש את המילה חפר, נכון? נהגי מוניות חפרים, היה פעם, לא יודע אם עוד משתמשים בזה, שהם היו חוטפים נוסעים לאוטובוסים, חפ ביידיש זה לחטוף, חפר זה חוטף, זאת אומרת, חפ זה לחטוף, העיקר זה לחטוף, זה הוראה ראשונה. הוראה שנייה, הופ, אמרו לו, מה זה הופ? אז הוא יהודי בן 90, עומד לידי, קופץ במקום ככה בשמחה, אומר לי, היי, הופ, וקופץ. אומר לי, הופ, לקפוץ משמחה. זה, רבי נתן כל פעם אמרו לו, העיקר זה רק חפ והופ. מה זה הכוונה? אלה שתי ההוראות הפשוטות של ברסלב, כן? חפ זה מובן, תחטוף דברים טובים, תחטוף רגעים של קדושה. היום קשה, היום מבלבל את האדם, יש לו טרדות, יש לו עניינים, הוא מתכנן תוכניות לעבוד את השם, ללמוד תורה, להתפלל, לא יוצא לו. תחטוף. תחטוף פה דקה, ופה חצי דקה, ופה חמש דקות. תחטוף. תגנוב זמן. כן? אל תתחיל לעשות תוכניות, כי זה קשה מאוד. אבל תחטוף. זו הוראה הראשונה. הוראה השנייה, הופ. תהיה בשמחה. למרות הכל ועל אף הכל, כפי שרבי נחמן יגיד פה מיד. באחד המכתבים כותב רבי נתן לבנו, ותראה לרקוד בכל יום. אבל רבי נתן, הייתה לו תורה מאוד פרקטית. הוא יודע, זה תחת לרקוד בכל יום. מהיום עובר, בן אדם לא שם לב, ופה הוא מתבייש, ופה אין לו כוח, פה זה. הוא אומר לו, מה כבר לריקוד? תראה לרקוד בכל יום. כפשוטו, עם כמה אנשים, לרקוד. לא יצא לך. תרקוד לבד. לא יצא לך. אומר, תרקוד בדיבור. מה פירוש? תרקוד בדיבור, תדבר על ריקוד. לא יצא לך אפילו לדבר על ריקוד. תרקוד במחשבה. ככה הוא כותב לו שם. תרקוד במחשבה. שזה דבר שכל אדם יכול לעשות. אפילו הוא כבר הלך לישון, שוכב במיטה. אין לו כוח עכשיו לקום ולרקוד, ומה אשתו תחשוב עליו וכולו. תרקוד במחשבה. גם אפשר גם לרקוד במחשבה, עד כדי כך.
דיינו מה, לדמיין את הרעיון.
לחשוב על ריקוד, לשמוח כמו בריקוד, להיכנס לדמיון מודרך ולדמיין כאילו אני עכשיו רוקד בסערה. וזה אתה יכול לעשות בכל מקום. אתה יושב בתוך אנשים, באוטובוס, בתור, בבנק, לא משנה. אז אתה לא תבוא לרקוד, אבל אתה יכול לרקוד במחשבה, אף אחד לא יודע מה אתה חושב, כן? פשוט להיכנס לזה כמה שניות או כמה דקות של שמחה. כמו כשאדם רוקד, עכשיו לא עושה חשבונות, אין לו תורות שלמות, למה הוא רוקד? הוא פשוט מרים את הרגליים ורוקד. כמו שאנשים רוקדים בחתונה. אז אם תבוא לכל אחד, תגיד לו, מה אתה רוקד? מה, אתה כל כך מכיר את החתן או את הקלה? לא, זה בא, מכיר. מנצל את ההזדמנות. רוקדים, אז גם אני רוקד. זה הכוח של ריקוד. רבי נחמן מדבר על זה הרבה, על ריקוד הרבה. תורה י' בליקוטי מוהר"ן, הוא מסביר שם באריכות את כל העניין הזה, מה העניין המיוחד בריקוד שמוזכר אצלו כל כך הרבה פעמים, וגם חז"ל דיברו מזה, כמו שמדובר כאן, שחז"ל מתארים אותה לעתיד לבוא, זה הקדוש ברוך הוא עושה ריקוד לצדיקים. יש בטח אנשים שיש להם דמיון של עתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא פותח ישיבה, וכל הצדיקים ישבו וילמדו תורה, ויהיו אנשים רציניים, אבל זה כל העניין. שכל הרצינות המזויפת שיש בזמננו היא תתבטא לחלוטין לעתיד לבוא. שם יהיה את האמת של האמונה באופן כזה שבאמת כל העניין של האמונה זה ההתרגשות וההתפעלות והריקוד. כמו שדוד המלך אומר, בבית אלוקים נהלך ברגש. ככה הוא אומר, נהלך ברגש. כל העניין של ההתרגשות. אז רבי נחמן מסביר שכל העניין הוא שהרגליים זה המקום הכי נמוך בגוף. כן? הכי קרוב לאדמה. ובתורת הקבלה שאומרים רגליים או בארמית רגלין, זה תמיד מציין את הדברים הכי הכי נמוכים. ואומר רבי נחמן, כאשר יש לאדם שמחה בלב, והשמחה הזאת מקפיצה אפילו את הרגליים שלו, זה נקרא שהאור הגדול של השמחה מגיע למקומות הכי הכי נמוכים, ומרים אותם כלפי מעלה. שהרי זה מה שעושים בריקוד, נכון? מרימים את הרגליים כלפי מעלה. יש פה עניינים גדולים. צריך לדעת שהצדיקים, תלמידי הבעל שם טוב, הם היו עושים ריקודים, ועד היום יש צדיקים ואדמו"רים, שכשאתה מסתכל עליהם רוקדים, בעיקר בחתונות, שאפשר לראות אותם רוקדים, או בשמחת תורה, או דברים כאלה, יש להם בזה כוונות עמוקות מאוד מאוד. וידוע על צדיקים, שהיו מסתכלים על צדיקים אחרים רוקדים, והיו אומרים, הוא עכשיו רוקד, את הסוגיה הזאת והזאת בכתבי האריזה. כן? ממש הריקוד עצמו היה בו משמעויות עליונות מאוד. זה לא היה סתם כמו אצלנו, אני שמח אז אני רוקד. כל תנועה בריקוד היא הייתה מחושבת לפי עניינים מאוד מאוד גבוהים. והעניין הזה של ריקוד זה כמובן הראיה שאדם יכול לבדוק את עצמו אם הוא בשמחה. כפי שרבי נחמן נותן דוגמה, אני לא זוכר כרגע באיזה תורה. הוא אומר, האדם צריך לחטוף את העצבות והמרה השחורה לתוך השמחה. מה הכוונה? איפה? בחף ג'
בדיוק כאן.
בחף ג' אני לא רואה את זה. בחף ג' כן, נכון? הנה. אז אומר רבי נחמן, בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות ומרה שחורה, ומכניסים אותו בעל כורחו לתוך מכל המרקדים, ומכריחים אותו בעל כורחו שיהיה שמח עמהם גם כן. כן, יש בעניין השמחה. כי כשאדם שמח, אזי המרה שחורה והאיסורים נסתלקים מן הצד. אבל מעלה יתרה להתאמץ לרדוף אחרי המרה שחורה דווקא, ולהכניע אותה גם כן בתוך השמחה. באופן שהמרה שחורה בעצמה תתהפך לשמחה. שיתהפך המרה השחורה וכל האיסורים לשמחה, כדרך הבא לתוך השמחה, שאז מגודל השמחה והחדווה, מהפך כל הדאגות והעצבות והמרות שחורות שלו לשמחה. נמצא שחוטף המרה השחורה ומכניס אותה בעל כורחה לתוך השמחה כמשל הנ"ל. אז אם כן, אני חושב שאפשר לראות את זה בכל סרט וידאו של כל חתונה, אם נסתכל. כולם רוקדים, שמחים, יש אחד בצד, מכל מיני סיבות, הוא עומד בצד, אין לו כוח לרקוד, אין לו ראש לרקוד. פתאום בא אחד מתוך המעגל, אומר לו, בוא לרקוד, אומר, עזוב אותי. בוא לרקוד, עזוב אותי. טוב, בסוף הוא רואה שלא הולך, חוטף אותו בכוח, מכניס אותו לתוך המעגל. בהתחלה הוא עושה פרצוף כזה עצבני, תעזוב אותי, מה קרה לך? אבל אם נתבונן בסרט, אנחנו נראה שלאט לאט הוא מתחיל להשתחרר, ופתאום הוא כבר רוקד, קופץ ועליז כמו כולם. זה נקרא לחטוף את המראה השחורה לתוך השמחה, כן? אומר רבי נחמן, מה שהוא אומר פה, יש מצב של שמחה, יש מצב של מראה שחורה. אז כאשר בן אדם בשמחה, אז המראה שחורה והאיסורים נסתלקים הצידה. ואז הוא אומר, טוב, פחות יש לי עכשיו כמה דקות, יש לי איזה זמן, שאני רק שמח, עזוב, נשאיר את המראה שחורה והאיסורים, נשאיר אותם עכשיו בצד. אומר רבי נחמן, לא, מעלה יתרה להתאמץ, לרדוף אחר המראה שחורה דווקא, ולהכניס אותה גם כן בתוך השמחה. כי אנחנו, וזה עיקר הבעיה שלנו, כאשר אנחנו מדברים על העניין של השמחה, מה העניין פה? כאשר אנחנו לומדים על נושא השמחה, הבעיה שלנו היא כזאת. אנחנו מראש מסכימים לכל מילה. כן? כל בן אדם חותם לך שלהיות בשמחה זה מצוין, זה נעים, זה טוב, כולם רוצים את זה. רבי נחמן בא ללמד אותנו לעשות סוויץ', כי אנחנו יודעים להיות שמחים כשאנחנו שמחים ועצובים כשאנחנו עצובים. כל בן אדם בעולם, כל יצור אנושי. כן? אם משמעות המשפט שפותח את התורה הזאת שאנחנו לומדים, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, אם הפירוש שלו פירושו להיות בשמחה זה סבבה, כפי שאנשים בדרך כלל תופסים את זה, לא צריך לשזה את רבי נחמן. איך תשאל סקימוסי בקוטב הצפוני, הוא יגיד לך ש... שלהיות בשמחה זה סבבה. כל אחד יודע את זה, כל יצור אנושי יודע את זה, שלהיות בשמחה זה נעים, זה טוב, זה מצוין, יש הרגשה נפלאה, כן? אז מה רבי נחמן רוצה להגיד פה? רבי נחמן רוצה להגיד, אתה יודע להיות שמח כשאתה שמח, ועצוב כשאתה עצוב. אני רוצה להגיד לך משהו אחר לגמרי. אתה צריך להיות שמח כאשר אתה עצוב. אתה צריך לחטוף את העצבות לתוך השמחה. וזה בדיוק הקטע שהגענו אליו כאן בתורה חב ד', שהוא מתקשר למה שכתוב בתורה חב ג' לפניה. והכלל שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אח שמח תמיד, להתגבר מאוד בכל הכוחות. זה כבר לא איזה מין עבודה כזאת של סבבה, של זרימה, כן? זה כל המהות של היהדות. היום יש הרבה אנשים רוצים לקרב אנשים ליהדות, אז הם באים ומוכרים להם את היהדות בתור איזה מין גן של שושנים, כן? תשמור שבת, תהיה לך ברכה, תעשה מצווה כזאת, תהיה לך טוב, אבל האמת שזה בכלל לא נכון. כל העניין של היהדות זה עבודה קשה מאוד של התגברות, עד כדי כך שהספר הלכה של עם ישראל, השולחן ערוך, הוא מתחיל במילה התגבר, זה המילה הראשונה. ובדפוסים של פעם, את המילה הראשונה היו עושים באותיות כאלה ענקיות, בגובה של כמה שורות. אז כל פעם שאתה פותח שולחן ערוך, ספר ההלכה, המילה שקופץ כמו לעיניים, התגבר. למה? כי המילה הראשונה, המשפט הראשון, התגבר כארי לעבודת בוראו. זה ככה מתחיל שולחן ערוך. התגבר, גם כאן אומר רבי נחמן, והכלל, עד עכשיו דיברנו על השמחה, הוא אומר, הכל נהדר. עכשיו באים לדבר למעשה. למעשה צריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. זה לא קל בכלל. זאת עבודה מאוד קשה. למה? כי טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן. וכל אדם מלא ייסורים. רבי נחמן כמובן אומר לנו את זה. הרבה אנשים, ולי אמרו את זה הרבה אנשים, אני חושב שיש עוד מאות אלפים שלא שמעתי אותם, כשהם שומעים את השיר, מצווה גדולה וזה שמחה תמיד, לא משנה באיזה מנגינה, או שהם רואים מדבקה, או שמישהו ברסלבר אומר להם, אחי, תהיה בשמחה. מה השאלה מיד שעולה להם? איך אני אהיה בשמחה? אתה יודע מה עובר עליי? תגיד, אתה נורמלי? איך אני יכול להיות בשמחה? כאילו הייתי רוצה, אבל אני לא יכול. למה? עובר עליי. לא טוב לי. אומר רבי נחמן, טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות. למה? מחמת פגעי ומקרי הזמן. הזמן, החיים, מלאים פגעים ומקרים שעושים הכל כדי שאני לא אהיה בשמחה. מכל בחינה. וכשלי יש הפסקה קצת עם הפגעים והמקרים שלי, אז אני נחשף לפגעים ומקרים של אנשים אחרים שלא נדע. אז זה גם מעציב אותי. אדם היום שומע חדשות, קורא חדשות, זה מתכון להיות בעצבות, כי אפילו אם לי כרגע הכל בסדר, אוכל, כוס קפה, עוגה, וזה הכל בסדר, ברוך השם. אתה שומע מה עובר על אנשים אחרים, במחלות, בפציעות, במוות, ביסורים, בצרות, בסוף דברים. ועוד היו צדיקים כמו החפץ חיים, שאפילו החפץ חיים פעם שמע, שהיה בסין בזמנו, חפרו אז את הנער הצהור. היה שם איזה אסון טבע שמתו בו מאות אלפי אנשים מהנער. אז הוא היה פעם באיזה מקום וסיפרו לו את זה. מה ליהודי בליטה, לסין, לא מכירים, לא שמעו, זה לא כמו היום שאנחנו יודעים הכל. לחפץ חיים פשוט הזדעזע. אז אמרו לו, הרב, מה קרה? זאת אומרת, זה בסין, מה? ומה זאת אומרת? א', זה ברואיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה? מאות אלפי אנשים מתו. מה, אפשר ככה להתייחס לזה בזלזול? אפילו שהם סינים, אנחנו לא קשורים אליהם ולא כלום. אומר דבר שני, עצם זה שזה הגיע לידיעתנו, זה רמז מה הקדוש ברוך הוא שאנחנו צריכים להיטיב את מעשינו. כי לפעמים משמיעים לאדם על איזה אסונות רחוקים, כדי שהוא בעצמו יתעורר, כן? קודם כל ייתן תודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא לא שם, והוא ברוך השם הכל בסדר. ודבר שני, לקחת לעצמו מוסר. אז אם כן, גם כשאדם שומע חדשות על איזה דברים, לא יודע, היום שמעתי חדשות בערב, אמרו, היה רעידת אדמה באלבניה. כן? מה לנו ולאלבניה? אבל אתה שומע את זה, אסון, אנשים נהרגו, זה מעציב. אם כן, כל מי ששומע חדשות, זה מתכון לעצבות ומראה שחורה, לא כל שכן וכל שכן, גם אנחנו ברוך השם יש לנו משלנו בעצמנו, וכל אדם מלא ייסורים. מזה לא עשו מדבקה, נכון? זה גם רבי נחמן אמר, כל אדם מלא ייסורים. אפילו שאתה רואה בן אדם מחייך, כאילו שטויות, יושב, שותה בירה פה באחד מהברים, גם הוא מלא ייסורים, או נפשיים, או גופניים, או משפחתיים, או בכל התחומים. לכן אומר רבי נחמן, טבע האדם למשוך עצמו למראה שחורה ועצבות, מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא איסורים. ואז מי שרואה את המדבקה או שומע את השיר, אומר, איך אני אהיה בשמחה? על מה אתה מדבר? זה בדיוק כמו שרבי נחמן אומר. אני יודע, בני היקר, שאין לך שום סיבה להיות בשמחה, רק ההפך הגמור, מחמת פגעי ומקרי הזמן. ולכן טבע האדם שהוא נמשך לעצבות ומראה שחורה בגלל האיסורים, בגלל הפגעים, בגלל המקרים. אומר רבי נחמן, על כן צריך להכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד. להכריח את עצמו בכוח גדול. לפני כן הוא אמר להתגבר מאוד בכל הכוחות. ועכשיו הוא אמר להכריח את עצמו בכוח גדול. זה עבודה קשה ביותר. זה עבודה כמו שאדם לא יודע מה, הולך לחדר כושר, צריך להרים משקלות, שמים לו משקל, ניסיון ראשון, הוא לא מצליח. אין. הוא מכריח את עצמו בכוח גדול, בכל הכוחות, להתאמץ בכוח. ואנחנו כולנו, פעם בחיים לפחות, התאמצנו על משהו. כן? שאתה ממש צריך לגייס את כל הכוחות שלך. אומר רבי נחמן, ככה אתה צריך להתאמץ להיות בשמחה. ושלא יתאה אותך הנושא החביב והמתוק, כשמדברים על שמחה, כולם חייכים, וזה, מבסוטים, מדברים על שמחה. הוא אומר שזה לא יתאה אותך. אנחנו מדברים פה על עבודה קשה ביותר. אנחנו מדברים פה על מצב שאדם צריך להתגבר מאוד בכל הכוחות, ולהתגבר ולהכריח את עצמו בכוח גדול להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל. כי זה ממש שעת חירום. למה? בשביל הבריאות שלך. כשהיינו ילדים והיינו צריכים לקחת תרופות, והן היו מרות ולא טעימות, ואז היו צריכים להכריח אותנו לצעוק עלינו ולשחד אותנו, ולעשות, כל אחד יודע, גם עם הילדים שלו, אתה משתמש בכל האפשרויות, גם איומים וגם הבטחות, וזה העיקר שיקח את התרופה. אבל הילד, זה מגעיל אותו, זה לא טעים, צריך לבלוע, זה מפחיד אותו. אתה מלמד אותו איך להתגבר על עצמך, להכריח את עצמך בכל הכוחות, לקחת את התרופה. אומר רבי נחמן, ידידי, התרופה למחלות זה השמחה, השמחה היא רפואה גדולה. ככה הוא כתב פה. זו תרופה. צריך להתאמץ לקחת את התרופה. להתגבר מאוד בכל הכוחות, להכריח את עצמו. זה עבודת השמחה. להכריח את עצמו. עבודת השמחה זה לא להיות שמח כשאני שמח. זה כולנו יודעים. כל יצור אנושי יודע לעשות את זה. כשהוא שמח, הוא שמח. הבעיה היא כשאתה עצוב. עכשיו אתה צריך להכריח את עצמך להיות בשמחה. ולכן, כאשר אנחנו קוראים מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, על מה הדגש פה? הדגש הוא על מצווה.
תמיד.
כי כשאתה עושה מצווה, אתה אומר, שמע, אין ברירה, מצווה. בן אדם באמצע הכנות לשבת, עוד לא גמרו כל מיני דברים, פתאום נכנסה שבת. אבל צריך עוד את זה ואת זה. אין ברירה, נכנסה שבת. סטופ. אותו דבר פה. כל הסיבות בעולם לא להיות בשמחה. חיצוניות ופנימיות. רבי נחמן אומר, אין ברירה. מצווה להכריח את עצמו בכל הכוחות להתגבר להיות בשמחה. כפשוטו. ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל. כי אדם צריך סיבות לשמחה. שמחה זה דבר שמתעורר בעקבות איזה טריגר. כן? כמו שאנחנו מפנקים את עצמנו לפעמים, כן? בן אדם יש לו צרות, הולך, קונה גלידה, קונה פיצה, עושה לעצמו שקשוקה, משהו שהוא אוהב. הוא מנסה לספק לעצמו סיבות. עכשיו להיות יותר נינוח, להיות יותר בשמחה, ככה, ליהנות. אומר רבי נחמן, אתה חייב למצוא סיבות לשמחה, ואם לא מצאת, בכל אשר יוכל. מה שלא תמצא, אפילו במילי דשטוטה. מילי דשטוטה בארמית פירושו דברי שטות. זה נקרא מילי דשטוטה. ומובא בזוהר על התנאים שלפני השיעור שהיו מלמדים תלמידיהם היו עושים מילי דשטוטה. ואני בפעם הראשונה אולי שלמדתי את התורה הזאת בליקוטי מוהר"ן, רק ככה התקרבתי לברסלב לפני שנים רבות, היה איזה רב נתן את השיעור. אז זה פעם ראשונה, לא כך הבנו וכולו וכולו, טוב, בסוף נגמר השיעור, עמדנו איתו, זה היה באיזה דירה, ומישהו אמר לו, הרב, סליחה, מה זה מילי דשטוטה? וזה היה בית, היו שם ילדים קטנים, אז היה שם כזה, מה שקוראים היום בימבה, כזה אוטו כזה קטן של ילדים, אז קראו לזה פישר פרייס, כי זה היה החברה הכי טובה, היה שם כזה אוטו. הרב הזה התיישב על האוטו הזה של הילדים, עשה ועשה כאילו רייס בכל המסדרון וחזר חזרה, נעמד, אומר זה מילי דשטוטה. עכשיו כולנו עומדים באלם, כאילו ברב מכובד פתאום מתיישב על בימבה, אומר זה נקרא מילי דשטוטה, לשמח את עצמו בכל אשר יוכל, עושים דברי שטות, להצחיק את עצמנו, לא משנה מה, כן? תעשה פרצופים מול הראי, תמצא אלף דברים. עכשיו כאן הנוסח הוא ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטוטה. מה זה ואפילו? כאילו זה לא תקין, אבל אין ברירה בשביל השמחה. יש שיחה של רבי נחמן בשיחות הר"ן, שהוא אומר שם שאין אפשרות להיות בשמחה רק על איזה מילי דשטוטה. כן? ככה שהאפילו פה הוא, זה גרסה אחת, ושיחות אחרות רבי נחמן אמר רק על איזה מילי דשטוטה. האדם חייב לשמח את עצמו בכל אשר יוכל. אף שגם לב נשבר הוא טוב מאוד, אם כל זה הוא רק באיזו שעה. וראוי לקבוע לו איזה שעה ביום, לשבר ליבו ולפרש שיחתו לפניו יתברך, כמובן אצלנו, כן, העניין של ההתבודדות, אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה, כן? יש עניין של לב נשבר. לב נשבר זה לא ביטוי, כמו שהם אומרים, לב שבור. לב נשבר, פירושו שאדם נכנס לעירת שמיים של ענווה, כן? שהוא משיל מעצמו את כל הגאווה, את כל הביטחון העצמי, והוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, וליבו שבור מזה שהוא לא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא חי כמו שהיה באמת צריך לחיות. וכפי שדוד המלך אומר, לב נשבר ונבזה, אלוקים לא תבזה. כן? לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. כלומר, ברגע שאדם מגיע למצב העליון הזה, של לב נשבר, אז באמת תפילתו תתקבל. כי כמה שאדם בא ביותר בענווה כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הוא הרבה יותר חביב לפניו, הוא מקבל את תפילתו. אז לב נשבר, אומר רבי נחמן, הוא טוב מאוד. טוב מאוד להגיע ללב נשבר. אבל אומר רבי נחמן, לאנשים כערכנו, זה אי אפשר להיות כל היום בלב נשבר. תקווה שעה ביום, בשעה הזאת עשה התבודדות, תעמוד לפני הקדוש ברוך הוא בלב נשבר, בשעה הזאת זה לא זמן עכשיו לעשות מילה דשטוטה בשביל לשמוח, זה זמן שאדם יושב ושופט את עצמו, כפי שכתוב בתורת הדבר ולכתוב מוהר"ן, ועושה חשבון נפש, ומתבודד לפני הקדוש ברוך הוא, זה שעה ביום. אם כל זה הוא רק באיזו שעה. אבל כל היום כולו צריך להיות בשמחה. עכשיו, אומר רבי נחמן כך, כי מלב נשבר, בקל יכולים לבוא למראה שחורה. זה קל מאוד ממצב של לב נשבר להגיע למראה שחורה ועצבות. וחסידי ברסלב היו אומרים ככה, איך אפשר לדעת אם בהתבודדות הייתי בלב נשבר? אם אחרי ההתבודדות אני יכול לרקוד. כי אם בן אדם שעה שלמה דיבר לפני הקדוש ברוך הוא וממילא גם חשב הרבה מחשבות של קשות, הוא מתחיל, איך אומרים היום, לשקף את עצמו מול עצמו, הוא מתחיל לראות את כל התקלות שלו ואת כל הבעיות שלו ואת כל החסרונות שלו, זה לא קל, כן? זה לא קל. אבל אז הוא יכול להגיע לעצבות. אז איך הוא יודע אם היה לו באמת לב נשבר ולא עצבות? אם אחרי ההתבודדות הוא יכול לרקוד. וכך, כשחסידי ברסלב הולכים ביחד לשדה, שברוך השם עד היום זה נהוג, יש בירושלים אוטובוסים מיוחדים שמישהו מממן, שבחצות אוספים אנשים ולוקחים אותם לכל מיני מקומות להתבודד, אם זה בגן הסנהדרין, אם זה בשמואל הנביא. ואז כל אחד הולך לו לפינה שלו, כן? נפרדים אחד מהשני, כל אחד מוצא לעצמו את המקום שלו, עושים התבודדות, שחוזרים, רוקדים. ולפעמים, אני זכיתי להיות בכאלה סיטואציות, שאחרי שעה התבודדות, אנשים נפגשים, מתחילים לרקוד ורוקדים שעה ושעתיים. מרוב שמחה. זה העניין של לב נשבר. לב נשבר אמיתי. אבל אומר רבי נחמן, הכל יפה וטוב, אבל קל מאוד להגיע מלב נשבר לעצמו. לכן, צריך להיות שעה ביום לב נשבר, כל שאר היום יהיה בשמחה. אבל רבי נחמן יודע שיכול לבוא עכשיו אדם ולהגיד, תסלח לי מאוד, כמו שמלב נשבר אפשר לבוא לעצבות, משמחה אפשר לבוא ללצנות ועוללות. ואף אחד לא נקי מזה. מי שמנסה לעבוד עבודת השמחה, יוצא לו שהוא נכשל, שמכל הזכיחות הדעת הזאת והשמחה הזאת, מה שקוראים, בסוף זה יוצא מה ששלמה המלך אומר בפסוק, או לשמחה מה הזו עושה. מה זה השמחה הזאת? ובסוף מגיעים לליצנות ולהוללות. אז זה גם סכנה. ורבי נחמן, כי מלב נשבר בקל יכולים לבוא למראה שחורה, יותר מאשר יכולים להיכשל על ידי שמחה חס ושלום, לבוא לאיזה הוללות חס ושלום. הוללות זה חס ושלום, ליצנות זה חס ושלום. רבי נחמן רצה שחסידי ברסלב יהיו אנשים שמחים, הוא לא רצה שהם יהפכו להיות הליצנים של העולם. זה חס ושלום. אבל כי זה קרוב יותר לבוא מלב נשבר למראה שחורה. על כן צריך שיהיה בשמחה תמיד, ובשעה מיוחדת יהיה לו לב נשבר. כלומר, זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אם לב נשבר, יש סכנה שאני פה לעצבות. אם אני אהיה בשמחה, יש סכנה שאני פה להוללות. אבל אומר רבי נחמן, בוא נעשה חישוב. יותר קל לבוא מלב נשבר לעצבות, מאשר לבוא משמחה להוללות. לכן, עם כל הסכנות, עם כל העניינים, צריך להיות בשמחה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, בתחילת ספרו של הרמב״ם משנה תורה. יש הלכות דעות. הרמב״ם הוא הפוסק היחידי שכתב הלכות דעות. ולכן כל מה שהוא כותב בהלכות דעות זה מוסכם להלכה, על דעת כל הפוסקים וכל העדות וכל הזרמים לכלל ישראל. כי אף פוסק לא חלק עליו. בהלכות דעות הרמב״ם מסביר איך צריך להתנהג בחיים. לא קשור עכשיו לכל מיני מצוות. מה הדרך של אדם להתנהג? דעות במובן של הרמב״ם, זה לא מה שאנחנו מתכוונים, דעה, מה אני חושב על איזה נושא מסוים. הלכות דעות פירושו מנטליות, פירושו דרך התנהגות, כן? פירושו איזה, באיזה סוג של תרבות חיים אתה חי. והוא מתאר שם המון דברים. בין השאר, בפרק הראשון, הוא ישר מתחיל ברעיון הזה שאסור לאדם להיות קיצוני לשום צד. ותמיד צריך לבחור את דרך האמצע. והוא מתחיל לתת דוגמאות. לדוגמה בענייני כספים. אומר הרמב״ם, אל תהיה קמצן ואל תהיה בזבזן. באמצע. וככה הוא מסביר שם כמה וכמה דברים. ואז הוא אומר ככה. ואסור לאדם שיהיה עצוב ועונן. עונן זה כמו אחד לא עלינו שנפטר לו מישהו ביום הראשון. הוא נקרא עונן. ענינות, פירושו אבלות. אסור שיהיה עצב ועונן, ואסור שיהיה הולל ושוחק. לא זה ולא זה, אלא דרך האמצע. מה זה דרך האמצע? כותב הרמב״ם, הוא לפלא על דבר שמזה לא עשו מדבקות, אלא שמח כל ימיו, בנחת ובסבר פנים יפות. אז זה הרמב״ם אמר, שמח כל ימיו, מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד. מה זה תמיד? כל ימיו. זה המהות. יהודי צריך להיות אדם שמח. ואם אתה מגיע למקומות של יהודים, גם הם מאוד מקפידים ומחמירים בכל הלכות התורה, אבל בדבר הזה הם לא מקפידים להיות בשמחה, אז יש כאן חיסרון אמיתי. בתורה, בסוף התורה, יש פרשה שלמה של כללות. ככה זה נקרא. התורה מתארת מה יקרה לעם ישראל אם הוא לא ישמור על המצוות אחרי שהוא יגיע לארץ ישראל. לצערנו הרב, הנבואה הזאת התקיימה עד המילה האחרונה. היום כבר עכשיו דבר על זה רגוע, מפני שזה כבר הכל קרה. ויש שם איומים נוראים מה הולך לקרות לעם ישראל, אם זה גלות והרג ומה לא. באמת, קטע כבד. עם ישראל נוהג שמגיע הפרשה הזאת בחוקותיי, הבעל קורא, כשהוא מגיע לכללות, הוא קורא את זה בקול נמוך. מה? לא נעים לשמוע. בסוף הכללות, זה המון, זה עשרות פסוקים. כתוב שם מה הסיבה? למה? הוא אומר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כלומר, לא בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך, בגלל שלא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. הרמב״ם מביא את הפסוק הזה בסוף הלכות לולב, אחרי שהרמב״ם מביא את כל ההלכות של סוכות וארבעת המינים, בהלכה האחרונה הוא מדבר על המצווה הגדולה שכולנו מכירים, שכתוב בעיקר על חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. והרמב״ם מדבר וכותב שם שהשמחה בעבודת האל עבודה גדולה היא, ומי שמזלזל בה חוטא ושוטה וראוי להיפרע ממנו. עד כדי כך, זה מה שהוא כותב שם בסוף הלכות לולב. כלומר, אנשים בסוכות באים, רוקדים, שמחים, יש אחד בצד, אומר, טוב, נו, מספיק כבר, מה? הוא מזלזל. ממי לומדים את זה? לומדים את זה ממיכל, אשתו של דוד המלך. מיכל בת שאול הייתה אשתו של דוד. דוד המלך העלה את ארון הברית מאיפה שהוא היה בבית עובד אדום הגיטי ועשה שמחה גדולה. והוא הוריד את המעיל העליון והיה מחרקר ומפזז מול הארון ומחלק לכל העם השישות, מחלק להם צ'ופרים ורוקד ומחרקר ומפזז. מיכל, היא גדלה בתור נסיכה בבית של מלכים. הסתכלה על זה, לא נראה לה, ככה המלך לא מתנהג. ואמרה לו איזה משפט מאוד פוגע. אומרת לו, אתה מקלה את עצמך, אתה מבייש את עצמך. אמר לה, הונקלותי עוד מזאת, עוד לא יצאתי ידי חובה. ואז כתוב בתנך, ולמיכל לא היה ולד עד יום מותה. היא קיבלה עונש. היא קיבלה עונש על זה שהיא דיברה נגד דוד המלך, כן? עם כל זה שהוא בעלה, הוא המלך. והיא זלזלה בעבודת השמחה. לכן הרמב״ם כותב, מי שמזלזל בעבודת השמחה, חוטה ושוטה וראוי להיפרע ממנו. עד כדי כך, דיבורים מפחידים. ואז אומר הרמב״ם, איפה לומדים את כל זה? ממה שכתוב בתורה, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה, וטוב לבב מרוב כל. רואים שהתורה אומרת שהעיקר זה השמחה. רבנו בחיי, שהוא מגדולי מפרשי התורה, אולי מהחמישה מפרשים הכי חשובים של התורה, הוא כותב על הפסוק הזה, הוא אומר, השמחה בקיום המצוות, מצווה בפני עצמה. כלומר, בן אדם מברך ברכת המזון, ברכת המזון, מצווה מדאורייתא, הוא חייב לברך בשמחה. עכשיו הוא מקיים שתי מצוות. יש את המצווה של מברך ברכת המזון, ויש עוד מצווה. המצווה שהוא שמח במצווה של ברכת המזון. עד כאן, יפה מאוד. וגם הארי הקדוש דיבר מזה דברים נוראים בשאר המצוות, הוא נותן הקדמה על כל המצוות, והרבי חיים ויטל מביא משמו, שאומר שהשמחה זה התנאי הראשון בקיום המצוות. אתה רואה בן אדם דתי, שבמקרה זה אני, מקיים מצוות בלי שמחה, העיקר חסר מן הספר, אפילו שהוא עושה את המצווה והכל לפי ההלכה והכל בסדר גמור. השמחה במצווה, מצווה בפני עצמה, כותב רבנו בחיי, אבל אז הוא אומר סקופ, יותר גדולה מהמצווה. ככה כותב רבנו בחיי, מגדולי הראשונים. הוא אומר, אתה מברך ברכת המזון, אתה צריך לברך אותה בשמחה, והשמחה היא מצווה בפני עצמה. השמחה שלך בברכת המזון יותר חשובה מברכת המזון. שיצא לי כמה פעמים להגיד את זה לפני אנשים, יושבים שם חבר'ה, תלמידי חכמים כאלה וזה, מסתכלים, עושים לי פרצוף כזה, הוא ממציא את זה, זה שטויות, זה לא יכול להיות. מה זה הדיבור הזה? ואז אני קולט את החשדן, אתה יודע, העיקרי, אומר לו, תשמע, אל תאמין לי. אתה מגיע הביתה, לך תבדוק. לך תבדוק. זה גם, הוא כותב את זה בפירוש שלו על התורה, על הפסוק הזה, וגם יש לו ספר קד הקמח, שזה כמו ליקוטי עצות כזה, שהוא כתב רבנו בחיי לפני 700 שנה, ואז בעוד שמחה, שם הוא כותב הכי קיצוני. כן? שם הוא כותב את המשפט הזה כפשוטו, זה מילה במילה. השמחה בקיום המצווה, מצווה בפני עצמה, יותר גדולה מהמצווה. עכשיו, אנחנו בסוכות, יש את המצווה והיית אך שמח. אז ספר החינוך, כן? אחרי הרמב״ם, הספר הכי חשוב שכתב על תרי"ג מצוות, שגם אחד מגדולי הראשונים, הוא כותב שם את הסיבה. הוא אומר, לכאורה, למה התורה ציוותה שנהיה שמחים בשלושת הרגלים? והוא כותב שם פשוט. כלומר, זה כל כך פשוט, אחרי שאתה קורא את זה, אתה אומר, בטח. והוא אומר, השמחה זה צורך טבעי של האדם. של הנפש. האדם צריך להיות שמח. אדם שהוא לא שמח תקופה ארוכה, זה ממש פוגע לו בבריאות, באיכות החיים, הנפשית, הגופנית, הכל. אדם צריך מדי פעם שמחה. גם אנשים שלא עלינו ולא עליכם, שיושבים שבעה, אז בתוך השבוע הזה, פה מישהו סיפר איזה בדיחה, פה איזה ילד עשה איזה משהו מצחיק, אנשים צוחקים. אנשים לא יכולים בלי שמחה. הוא אומר, אבל מה? בשמחה יש סכנה, כמו שהרמב"ם כותב, וכמו שרבי נחמן כותב, שלא ייפול להוללות ולצנות. אומר בספר החינוך, אז אני אגיד לך מה, מפני שבזמן הרגלים סוכות, שבועות ופסח, בעיקר סוכות, האנשים עסוקים כל כך בשמחה, ועולים לרגל לבית המקדש, ומקריבים קורבנות, ומנענים ארבע מינים, אז זה זמן קדוש, וזה זמן שאדם יותר שמור מהחטא. אז התורה אמרה, שמחה חייבים. אז מתי נצווה על כולם להיות בשמחה? בזמן שהוא יותר שמור. עכשיו זה רעיון מהפכני, בפני שהוא כאילו אומר, לא שמחים בגלל החג, שמחים בגלל השמחה. רק עושים את זה בחג מסיבה כזאת וכזאת. והוא יודע שמי שיקרא את הספר ויקרא את זה, עושה לך את פרצופים. הוא אומר, אם תסתכל בדבריי בלי רצון להתנקח ולקנטר, אתה תראה שאני צודק. כך הוא כותב שם בספר החינוך. כלומר, עד כדי כך הוא מבין שהרעיון הזה יעורר התנגדות. כי מה זאת אומרת? אתה מדבר עכשיו, יש צורך טבעי להיות בשמחה. אז התורה אמרה, תהיה שמח בסוכות, כי זה זמן שאולי לא טיפול, אבל השמחה היא בשביל השמחה. שמח כי אני שמח. זהו. אז זה הנקודה של השמחה, ופה רבי נחמן מדבר על זה. בתורה י' שלפניה, התורה יותר קצרה בהרבה חצי, אומר רבי נחמן כך, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינן מיישבים עצמן. זה הכל העניין. היום בזמננו זה כל כך ברור לעין, אתה רואה את זה ברחוב, כן? אנשים אין יישוב הדעת, הם טרודים, הם עפים מעניין לעניין, המצאנו לעצמנו כל מיני מכשירים שכל הזמן מצפצפים לנו בכל מיני צלצולים וצפצופים. בן אדם, מה שאני עוד זוכר, הייתה תקופה, היו ימים, שבן אדם היה יכול לשבת שעה ושעתיים, ושום דבר לא היה מפריע לו, והתשומת לב שלו לא הייתה מוסחת לכלום, נכון? אם מישהו מחפש אותי, שתקשר הביתה, אני אבוא הביתה, אני אשמע את המזכירה האלקטרונית. היום זה לא ככה. אנשים הולכים, הטלפון פתוח כל הזמן, כן? וכל הזמן זה מסיח להם את הדעת, בהודעות, בשיחות, בצלצולים, בקשקושים, בלי סוף. וגם עומס החיים הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. אין לאנשים משוב הדעת, אנשים שכחו בכלל. היום כשאתה בא ורוצה ללמד אנשים איך עושים משוב הדעת, אתה פותח סדנה, גובה 2,500 שקל, רישום לפני זה, כי עכשיו לומדים פה איזה אומנות, שפעם היא הייתה דבר אנושי פשוט. בן אדם היה מדי פעם לוקח לעצום זמן, מזה נהיה הביטויים האלה. אתה שואל בן אדם שאלה, אומר, לא יודע, תן לי לישון על זה. כן? אז, כאילו, אני צריך זמן לחשוב. אחרי יום, הוא אומר לך, אתה יודע מה, בסדר.
יש שוב דעת בשנה.
עכשיו, אם תשאל אותו באמת, כמה זמן חשבת, לא רצוף, על הסוגיה, אפילו סוגיה חזקה, כמה זמן בן אדם יכול לחשוב על משהו, כמה דקות, אפילו בהחלטות קריטיות, קרדינליות בחיים, כן? בן אדם הוא לא עכשיו אומר, אני צריך לחשוב על זה, ואז הוא סוגר את הכל, ויושב שעה, ורק חושב על זה. הוא תוך כדי שהוא חושב על 100,000 דברים, הוא עושה כל מיני דברים, אז תוך כדי זה הוא גם חושב על זה. יישוב הדעת זה העבודה המרכזית של עבודה רוחנית ושל חיים נורמליים. זקני חסידי ברסלב שאני הכרתי, להתבודדות, הם בכלל לא היו קוראים התבודדות. הם היו קוראים לזה יישוב הדעת. כן? כלומר, במילים הפשוטות, כמו שאחד אומר, עשית היום התבודדות, אז הוא אומר, עשית היום יישוב הדעת, זה היה הדיבור הרגיל, שזה התבודדות, זה השעה של יישוב הדעת. למה? כי אם אני מרגיש רחוק מהשם יתברך, ואני מרגיש שאני לא מתקרב אליו יתברך, כמו שהייתי צריך, אז מה הסיבה? למה זה קורה לי? נכון, כל אחד, זה מטריד אותו. רבי נחמן עונה לך. הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת ואינם מיישבים עצמם. זה כל הסיפור. אם אדם היה מיישב עצמו, כפי שההלכה דורשת שלפני התפילה, אדם צריך ליישב את עצמו. אסור לעמד ישר לתפילה. יש בזה כמה וכמה הלכות. ובשולחן ערוך, בסימן צדיק ח' בהלכות תפילה, שהכותרת שלו זה צריך שיהיה לו כוונה בתפילתו, אז בסעיף א', רבי יוסף קארו עושה דבר שהוא לא עושה אף פעם בשולחן ערוך, ובמקום להגיד לנו מה אנחנו צריכים לעשות, כותב לנו דברי מוסר. כותב, חסידים הראשונים, הם היו מתבודדים קודם התפילה, עד שהיו מגיעים להתפשטות גוח הגשמיות, וקרוב למעלת הנבואה, ואז הם היו מתפללים. אז אתה אומר, רגע, 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 זה מה שאני צריך לעשות? כאילו שולחן ארוך אומר שכל יהודי שמחויב בקיום שולחן ארוך צריך עכשיו להתבודד לפני התפילה ולהגיע להתפשטות הגשמיות ולהגיע קרוב למעלת הנבואה. ודאי שלא, אי אפשר לדרוש מאנשים דבר כזה, זה חסידים הראשונים. אלא מה הוא רוצה להגיד פה? רוצה להגיד צריך יישוב הדעת. אז הרמה, רבי משה איסרלש, כותב הגעה שם, הוא אומר, ולפני התפילה יחשוב מרוממות האל ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי העולם מליבו. שלושה דברים, תחשוב על רוממות האל, תחשוב על שפלות האדם, כלומר אתה, שפלות במובן של נמיכות, של הקדוש ברוך הוא, כמה שהוא גדול, ככה אני קטן, ותסיר את כל תענוגי העולם מליבו. תכלס, צריך יישוב הדעת לפני הקיום, והצדיקים לפני כל מצווה, הם היו שוהים קצת, מתכוננים ואז עושים. כמו שהרמב״ם כותב על כניסת שבת. הרמב״ם כותב שבכניסת שבת ראוי מאוד לאדם שלפני כניסת שבת, לפני התפילה, לפני קבלת שבת, יישב בבית הכנסת וימתין, אומר, כמו שאנשים ממתינים לבוא המלך והמלכה. כן? אתם יודעים, יש אירוע, המלך מגיע, כולם יוצאים לרחובות, נכון? לראות אותם, לא משנה איזה מלך, אפילו איזה נשיא או איזה מישהו חשוב. כולם באים לפני הזמן, נכון? להתכונן, לתפוס מקום.
תקבל את פניו.
מחכים שהוא יגיע. אומר הרמב״ם, ככה זה גם כניסת שבת, להתיישב קודם בדעתך להמתין. אומר אם כן רבי נחמן, הנושא כאן שלנו פה הוא יישוב הדעת. רק מחמת שאין להם יישוב, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואינם יישוב עם עצמם. והעיקר, להשתדל ליישב עצמו היטב. מה התכלית מכל התאוות ומכל ענייני העולם הזה? הן תאוות הנכנסות לגוף, הן תאוות שחוץ לגוף, כמובן כבוד, ואזי בוודאי ישוב אל השם. בוודאי, זו השיטה. שיטה פשוטה וקלה. ישוב הדעת, מה התכלית מהכל, כפי שיש שיחה שרבי נחמן אמר לרבי נתן, לך תדבר עם אנשים על עבודת השם, תקרב את האנשים לעבודת השם. אומר רבי נתן, מה אני אגיד להם? הוא אומר, תשאל אותם מה? זהו. מה? מה התכלית? מה קורה איתך? מה זה החיים האלה? מה זה השטויות האלה? אז אם ככה רבי נחמן אמר לרבי נתן לשאול אנשים אחרים, אז עדיין שכל אחד יכול לשאול את עצמו. מה? הוא עושה דברים. צריך לשאול את עצמו, מה התכלית מכל זה? כי זה העבודה שרבי נחמן דיבר עליה, התכלית. אם בן אדם מתחיל לסנן את הדברים שהוא קורא ושומע ועושה ומדבר ומסנן את התכלית, איזה תועלת יש בזה? מה זה? הוא יכול מיד לעשות דיאטה רצינית מיותר מכל הג'אנק פוד של העבירות והכל, כמו שבאוכל. מה זה בתזונה? בן אדם בא רוצה לאכול איזה חטיף עם סוכר, עם שוקולד, עם זה. אין בזה שום תועלת, רק נזק. קלוריות, בעיות, שומן, סוכר. בשביל מה? מה התכלית? תאכל אוכל בריא. היום זה דבר שתפס את כולם, כולם עושים את זה או רוצים לעשות את זה. מדברים מזה. לאכול אוכל בריא. מה זה אוכל בריא? אוכל שתורם לגוף. לא אוכל שמזיק לגוף. זאת אומרת, זה הסתכלות של תכלית. רק בדבר אחד, שזה בעזרת השם יהיה הגל הבא, נקווה בעזרת השם, להתחיל לעשות דיאטה גם במוח, כן? מה אני מכניס לפה, זה כבר כולם למדו, צריך לבדוק, הכל, נכון, ערכים בריאותיים, עכשיו עשו חוק שכתוב על זה, שיש פה סוכר בכמות גבוהה, ויש זה בכמות גבוהה. גם התכנים התרבותיים שאדם צורך, גם בהם צריך להתחיל להסתכל על ההרכב התזונתי, איזה תועלת יש מזה? ואנשים עוד לא רגילים לשאול את השאלה הזאת. אתה אומר, רואה מישהו יושב רואה סרט, אתה אומר לו, מה? הוא אומר, לא יודע, סתם סרט, אני יודע. זה לוקח זמן מהחיים שלך, זה מכניס דברים לתוך המוח שלך, שכן נראה, לא הכי, תחשוב. רק לחשוב על התכלית. ואזי בוודאי, ישוב אל השם. אך דע שעל ידי מראה שחורה, אי אפשר להנהיג את המוח כרצונו, ועל כן קשה לו ליישב דעתו. רק על ידי השמחה, יוכל להנהיג את המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות. בבחינת כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה נעשים בן חורין, ויוצאין מן הגלות. ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להניג את מוחו כרצונו וליישב דעתו, מאחר שמוחו בחירות ואינו בגלות. כי על ידי גלות אין הדעת מיושב, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על בני עמון ומואב, דמיית ודעתיו מחמת שהלכו בגלות. דעתם הייתה מיושבת. עמון ומואב אף פעם לא הלכו בגלות. לא היה להם מלחמות, עניינים, בעיות. אז ככה חז"ל דרשו עליהם על פי הפסוק בירמיהו, שענן מואב מנעוריו וכולו, ובגולה לא הלך, על כן עמד טעמו בו. הנביא אומר, למה מואב זכה שטעמו עומד? הם רעננים, שמורים, הולכים בדרך שלהם בלי תקלות, כי שענן מנעוריו, טוב להם, מנעוריהם, מי שתחילה תיווצרו את העם הזה, בגולה לא הלך. מה שאי אפשר להגיד עלינו, ברוך השם, שהלכנו מגולה אל גולה אל גולה אל גולה. כל אחד יודע שבגלות הדעת לא מיושב. אנחנו ברוך השם חיים בתקופה טובה, אנחנו לא יודעים מה זה להיות מגורש וכל דברים כאלה. אבל כל אחד מכיר מצב שהוא נוסע לטיול, ואז הוא אין לו את המיטה שלו, אין לו את החדר שלו, אין לו את הבית שלו, אין לו את הזה, הוא בולבל. או חיילים בלילה הראשון בצבא, פתאום שהם באוהל על מיטה צבאית, אנשים בוכים בשקט בלילה לאמא, לא רוצים להיות פה. כשבן אדם מגיע למקום זר ומוזר, למקום שאין לו את הדברים שהוא רגיל אליהם, זה נקרא גלות, לא משנה באיזה צורה, זה גם הגדרה של גלות. דעתו לא מיושבת, כי הוא צריך לעצמו את הכרית שלו ואת הכוס שלו ואת הזה שלו ואת הזה שלו. זה נקרא להיות בגלות. אז אם כן, אומר רבי נחמן, מה העיקר? איך מיישבים את דעתך שהוא יוכל להנהיג את המוח כרצונו? צריך להוציא את המוח והדעת מהגלות אל החירות. זה מה שכתוב פה. על כן כשמקשר שמחה אל המוח, כי שמחה זה עולם החירות, והמוח דעתו לא מיושבת. אומר רבי נחמן, תקשר את השמחה אל המוח. זה משפט מאוד מסתורי, שכל אדם יכול לבנות לו מזה עולם שלם של עבודת השם. אז זה נקרא לקשר את השמחה אל המוח. אבל תכלס התוצאה, אזי מוחו ודעתו בן חורין. אומר רבי נחמן, אין לך שוב דעת. הפירוש הוא שאתה לא יכול להנהיג את המוח כרצונך. יש לך כבר רצונות, יש לך ערכים, לא צריך ללמד אותך איך אתה צריך להתנהג. מה שכן צריך ללמד אותך זה איך אני אוכל לחיות כפי שהמוח שלי מבין שצריך לחיות. זאת הבעיה המרכזית של רוב האנשים. זה לא שיש להם חוסר בערכים, יש להם חוסר חמור באיך לחיות לפי הערכים שלי. כן? בלב הוא יודע המון דברים, הוא אומר את זה לילדים שלו, אסור לשקר, זה לא יפה לדבר מאחרי הגב, כל מיני כאלה, אבל הוא בעצמו משקר ומדבר מאחרי הגב והכל. אז אתה אומר לו, למה? אתה יודע. אומר, אני רוצה, אבל זה לא יוצא. זאת הבעיה. איך מחברים את זה? צריך להנהיג את המוח כרצוני. זה הבעת אמון מאוד גדולה באדם. אומרים לו, אנחנו יודעים שאתה רוצה את הדברים הנכונים. אתה רוצה להיות בן אדם טוב, לעצמך, לזולת, כלפי הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה. הבעיה שלך זה לא הרצונות. הבעיה זה איך אתה מנהיג את המוח כרצונך. וזה דורש אימון ותרגול כפשוטו ממש. כן? אדם רוצה שיהיה מסוגל לעשות 100 שכיבות צמיחה, כרגע הוא עושה 5. מה הדרך? תתחיל להתאמן. אחרי תקופה תעשה 6 ו-7 ו-8, ואם תמשיך להתאמן, אתה בסוף תעשה 100. ככה זה גם ברוחניות. אתה צריך להתחיל להתאמן, להנהיג את המוח כרצונך. בדברים קטנים. כשאני יודע, כמו שהרב בנדר היה מדבר מזה תמיד, אדם צריך ללמוד לדעת להגיד לא. כי החיים מלאים פיתויים. אם זה פיתוי פנימי, שפתאום אני נמשך לעשות משהו, שמישהו, משהו מושך אותי. זאת אומרת, צריך ללמוד להגיד לא, להיות גיבור. כמו שהרבי נחמן הסביר לנו בתורה הקודמת שלמדנו, שהאדם צריך להיות גיבור ולהתגבר ולהכריח את עצמו בכל הכוחות, למשוך את העצמות לתוך השמחה, אותו דבר זה בכל דבר, זה נקרא ליישב דעתו, להנהיג את המוח כרצונו, להנהיג, כמו שתופסים סוס באפסר ומוליכים אותו, בלי סיפורים. יש לי רצון, המוח שלי אני רוצה שיתנהג לפי רצוני, אבל איך? אומר רבי נחמן, רק על ידי השמחה, תקשר שמחה אל המוח, ואז המוח יהיה בן חורין, אתה תהיה חופשי. זה חופש אמיתי, ששום דבר לא אומר לי מה לעשות, נכון? המשפט הכי ישראלי בעולם זה, אתה לא תגיד לי מה לעשות, נכון? זה
אתה לא מחליט עליי.
כן, אתה לא מחליט עליי. ואז התשובה, צריך להגיד לו, אז מי כן מחליט עליך? בסדר, אני לא אחליט עליך, עזוב. אבל אתה צריך להחליט עליך. אתה מסוגל? יש לך כוח? יש לך כוח להחליט על עצמך? זו השאלה היחידה. זה אדם חופשי. אדם שיש לו רצון חופשי, שום דבר לא ישנה את רצוני. לא תאוות שיוצאות מתוכי, ולא פיתויים חיצוניים. אף אחד לא יכול לפוטות אותי. אני, יש לי רשימת קניות בסופר, אני הולך לסופר, אפילו שהם עושים את כל המניפולציות, שאני אקנה גם מסטיקים וזה, וליד הקופה וזה, כלום. אני באתי עם רשימה, אחי.
ארבע בעשר.
כן, אתה בא, קונה ב-Yellow, אתה קונה משהו, אומר לך, אתה רוצה זה שלוש בשתיים עשרה. אני לא צריך שלוש, אני צריך אחד. אתה מנסה לדחוף לי בכוח. זה העניין. זה נקרא להיות אדם חופשי. הרצון שלו הוא מה שקובע. זה גיבור אמיתי. כמו שחזל אמרו, זהו גיבור. הכובש את יצרו. כובש זה מילה אלימה, כן? הכובש את יצרו. זה הכוח, להניג את המוח כרצונך. איך מגיעים לזה? על ידי שמחה. כי השמחה היא עולם החירות. אומר רבי נחמן, ולבוא לשמחה ועל ידי מה שמוצא בעצמו, זה נקודה טובה על כל פנים, כמובן על פסוק, אז אמרה אלוקי בעודי, בליקוטי מוהר"ן, סימן רפ"ב, עיין שם. ועל כל פנים יש לו לשמוח במה שזכה להיות מזרע ישראל, שלא עשה ניגוי, או כמו שאנו אומרים, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת, מכל זה וכיוצא בזה ראוי לו לקח שמחה לשמח דעתו. וזה בחינת מה שכתוב בגמרא, שכתוב על אחד האמוראים שבא לאמורא אחר, והוא ראה שהוא במצב רוח טוב, וידע שאם הוא כל מה שהוא יבקש ממנו עכשיו, הוא ייתן לו. כל חללי העולם. זה בחינת בדיחה דעתי, שהוא דבר גדול מאוד. דיינו שמקשר השמחה למוחו ודעתו, ואזי המוח משוחרר, ויש לו יישוב הדעת כנ"ל, וגם למעלה נעשה מזה ייחוד גדול על ידי בדיחה דעתי. זה כבר לא שמחה מה שדיברנו קודם. קודם דיברנו להיות שמח בשביל להיות בריא, ושזה כל כך קריטי וחיוני לבריאות הגוף, והנפש אין מה לדבר, שהוא צריך לעשות אפילו מלדי שטות, העיקר להיות שמח, לא משנה למה, לא משנה איך, העיקר לשמוח. פה רבי נחמן אומר, יש עוד עבודה, לקשר את השמחה למוחו ודעתו. לנסוע על רכב בימבה ולעשות כאילו שטויות ודברים מצחיקים, זה לא מקשר את השמחה למוחי ודעתי, זה פשוט משמח אותי, זה חשוב. זה תורם לי לבריאות, פה מדובר על משהו אחר. מקשר את השמחה למוחו ודעתו, כדי שמוחו ודעתו יצאו לחופש. מוחו ודעתו יהיו בני חורין. הרי כשרבי נחמן מדבר איתך פה, הוא אומר לך, תדע לך, כאשר אתה לא בשמחה ואתה לא מגיע למצב שמתואר כאן, המוח והדעת שלך משועבדים. הכל. יש פה גר בנווה צדק, פסיכיאטר, קוראים לו דוקטור דרור דולפין. הוא הבעל של גל גבאי, אישה מפורסמת. והוא פסיכיאטר בהגיעה, עובד עם אנשים, קיצור עבודה לא פשוטה. והוא פיתח תורה שלמה שקורא לה עבדות מודרנית. והייתי איתו כמה פעמים בסיטואציה, גם הרצינו ביחד וגם שמעתי אותו, ויש לו בזה דברים נפלאים ביותר, שממש מוכיח על פי מדע חקר המוח, ועל פי כל מיני מחקרים שנעשו, שבעצם האדם המודרני הוא הפך להיות עבד משועבד הרבה יותר מתקופות שהעבדות הייתה מותרת, כן? ואנשים היו עבדים. הוא אומר, זה מצב של עבדות, מוכיח את זה בחקר המוח, דברים מדהימים. וכשהוא מתחיל להסביר לך מה קורה שבן אדם משמח את עצמו, איזה תגובות אפשר לראות במוח כשמחברים את הדברים, פשוט מקסימים ומדהימים. אמרתי לו, כל ההרצאה שלך, הוא לא אדם דתי, אמרתי לו, כל ההרצאה שלך, על כל משפט שלך אפשר לעשות מראה מקומות. מחזל, מספרי חסידות, הוא מדבר על תימד החקר המוח והפסיכיאטריה והכל, באמת הוא מאוד ככה, הייתה לי תקופה, זה מבחינתי זה היה מה שהערה. כי פה רבי נחמן אומר את זה, אנחנו לא שמים לב, זה איזה משפט, חמש מילים. מה זה עזה עם מחוב דעתו בן חורין? זאת אומרת, לפני זה מחוב דעתו לא היו בני חורין. כלומר, אתה במצב תמידי של שיעבוד. אתה משועבד לתאוות, ליצרים, לדברים שאתה מכור אליהם, לכל מיני מניפולציות שעושים עליך מבחוץ, לכל מדע פרסום, כן? זה מדע שלם איך להשפיע על תודעה של בני אדם, בלי שהם ישימו לב. והמדע הזה מצליח.
מעצבי דעת כאן.
בדיוק. והמדע הזה מצליח, כי אחרת המשרדי פרסום פושטים את הרגל, כי הם לא מביאים תוצאות, אבל כנראה שהם כן מביאים תוצאות. ואז בן אדם בא ואומר, סטיית, הלילה יעבדו, מה קרה לך? ובסוף הוא יוצא בסל, בסקית קניות, עם כל מה שהם תכננו את הסופר שהוא יקנה. הוא חושב שהוא חכם גדול, אבל הוא עובד מול מערכת אדירה, שאנשים מאוד מוכשרים, שהעמיקו בנפש האדם, ויודעים איך ללחוץ לך על הכפתורים הנכונים, לקבל את התגובות הרצויות שהם רוצים ממך. שבדרך כלל זה שתקנה משהו. ולכן האדם צריך להתאמן, איך להיות חופשי, להחזיק את הרצון שלו, להוציא את המוח והדעת מהגלות אל החירות. הוא נותן פה בסוף השורה חלק מהעניין, שאדם מתחיל להתבונן בתכלית, הוא מתחיל להסתכל מי הוא ומאיפה הוא בא, כן? ולקח לו שמחה לשמח דעתו. הוא אומר, אתה חושב על דברים, אתה לוקח משם שמחה לשמח דעתו. זה ביטוי מעניין. לוקח משם, כן? לוקח לו, מכל זה כיוצא לו, ראוי לו, לקח לו שמחה לשמח דעתו. אתה לוקח משהו גדול, משמח, משהו גדול. מה זה גדול? גדול עליי, כן? ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו. תיקח משם שמחה. תחשוב על עוד איזה עניין של התכלית, תיקח משם שמחה. אם כן, לענייננו שאנחנו צריכים לסיים, יש שתי תורות שלמדנו, תורה כ"ד, תורה י'. בתורה כ"ד רבי נחמן אומר, צריך להיות בשמחה כדי להיות בריא. בתורה י' רבי נחמן אומר, צריך להיות בשמחה כדי להיות חופשי. ממילא בשורה התחתונה אומר רבי נחמן, הצורך החיוני הראשוני של כל אדם בעולם זה להיות חופשי ובריא. כן? תמיד אומרים העיקר הבריאות, נכון? זה כולם מכירים, העיקר הבריאות. אבל זה לא נכון, זה לא רק הבריאות. העיקר זה גם החירות. כי אם תיקח אדם שהוא בריא כשור ותשעבד אותו בעבדות או לא משנה באיזה מצב, הוא עכשיו אומר, העיקר זה לא הבריאות, העיקר זה החופש. חיילים בצבא, כן? שזה המצב הכי קרוב לעבדות שיש בחיים המודרניים. הוא לא יכול ללכת מתי שהוא רוצה, הוא לא יכול להתפטר. כן? מקום עבודה שיהיה הכי קשה, יש לך זכויות? יכול להגיד יום אחד, אתה יודע מה? לא מתאים לי. מתפטר, בצבא אין להתפטר, כן? זה מצב הכי קרוב לעבדות, וחיילים יגידו לך, העיקר זה לא הבריאות. יש אנשים, גם היום בטח כל מיני אנשים שעושים מעשה חמור, שפוגעים בבריאות שלהם כדי להשתחרר מהצבא, כן? העיקר זה לא רק הבריאות, העיקר זה גם החירות. דבר שאדם תופס אותו כמאיים על החירות שלו, זה דבר מאוד מאוד עקרוני. לכן אומר רבי נחמן, העיקר זה להיות חופשי ובריא, והאמצעי לשני הדברים האלה זה השמחה.
מה זה בדיחה דעתי?
בדיחה דעתי, דעתו בדוחה, שמחה. יש שם תיאור שלם בגמרא, מסכת שבת, שבעצם לא רציתי להרחיב בזה. יש שם קטע, יש שם קטע שלם, זה התחלה של סיפור, שעל הסיפור הזה שם, שאלות ששאל רב אחד הרב השני, על זה מדברות כל התורות שיש פה. מיוד נדמה לי עד תתוו, זה רבי נחמן פירש את המעשה בגמרא, עניין בפני עצמו.
ריקוד.
ריקוד. זה תמיד הסימן, לא?
כן.
רב. מה המצב
האופטימלי,
הטבעי של בן אדם? כאילו, אם אתה מוריד את כל הלבושים, אני שמח, או שזה צריך לבוא משהו חיצוני להכניס אותו לאיזה
מקום. היה כתוב פה, לא? כל אדם מלא איסורים תמיד. זה המצב הטבעי. מחמת פגעי ומקרי הזמן.
לרוב נגיד תינוקות.
תינוקות זה לא אדם בוגר.
אין להם פגעי הזמן.
מגיד ממזריץ' אמר שצריך ללמוד מהתינוק. מהתינוק צריך ללמוד שלושה דברים, אני זוכר שניים. אחד שהוא בשמחה תמיד, ושתיים כשמשהו כואב לו, זהו, ישר רץ לאימא. הוא אומר, ככה גם יהודי צריך להיות כמו תינוק, בשמחה כל הזמן, ושיש לו את הבעיה הכי קטנה לרוץ לאבא. הוא אמר עוד דבר, שכחתי אימא. תמיד שמחים, לא זוכר. אבל זה אמר, כן, תינוק זה תינוק, אבל מדברים על אדם, אדם שחי בפני עצמו, ויש עליו אחריות, אז יש פיקיה ומקרה הזמן, אז הוא מלא איסורים תמיד.
נכלל הוא בוכה עד שהוא משיג את המטרה שלו.
כן. האדם רוצה להתחתן, להוליד ילדים, לעשות עבודה, לעשות קריירה, ואז כשיש לו את כל הדברים האלה, הוא בוכה שאין לו כוח לכל המוצרים הנלווים שבאים עם האחריות הזאת, עם כל העניינים. אבל כל אדם מלא איסורים תמיד, ככה רבי נחמן אומר, פגעי ומקרי הזמן. אין סיבה להיות בשמחה, בקיצור.
תינוק שמח בקשר לכלום. תינוק לא רגוע אפילו לדקה.
זהו, זה הדבר השלישי. הוא לא מתבטל אף פעם. זה הדבר השלישי. הוא כל הזמן עסוק בפעילות. אז הוא גם כל הזמן שמח, הוא גם לא נח לרגע והוא לא מתבטל. והדבר השלישי, כשיש לו בעיה, הוא רץ לאמא, בוכה, אמא, אמא.
שאלה, אם לקחתי מנורה, שמתי עליה קרטון, אז רואי, היא דולקת. שמתי קרטון, רואים פחות את האור. עוד קרטון ועוד קרטון ועוד קרטון. זה פגעי הזמן וכל העניינים. שאלה אם בן אדם מקלף את זה, כל הקליפות האלה...
איך אדם יכול, לשלוט על הזמן? בשום צורה. פגעי ומקרי הזמן זה דברים שבאים אליי שלא לא, ברצוני שואל, ולא בשליטתי.
שואל רבי נחמן בעצמו, הגיע למצב הטבעי של השמחה הפנימית שבתוכו. זה השאלה, נכון?
האם יש בתוכנו איזו שמחה טבעית כזו שהיא,
פשוט
מחוסה.
עצם הנפש.
או שהשמחה צריכה, או שאנחנו כאילו חפורים כאלה
וצריך
למשוך שמחה.
רבי נחמן נותן הסבר למה אנשים לא בשמחה. מחמת פגעי ומקרי הזמן. זאת אומרת, יש איזה קלקול חיצוני שמקלקל לנו את השמחה. הרי כולנו היינו תינוקות פעם וילדים, ושמחנו ורצנו ושיחקנו. בברירת מחדל היינו מלאי חיות ושמחה, רק באו החיים ואכלו לנו את כל השמחה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן.
כוח גדול.
חזק וברוך.
אשרינו שיש לנו את רבנו.
ברוך השם, תודה רבה.